יודע, כשחשבתי על על הפודקאסט הזה, חשבתי איך אני מצליח לעצבן אותך.
בהצלחה.
אייסף?
רגע, מה זה, מלגה?
לא הבנתי. מה עושים שם?
מי היה שם?
איך זה עובד?
מה זה, איך מגיעים לשם?
אתם על הפודקאסט של אייסף, בהנחייתו של טל סיגרון.
זה היה יום ראשון. הייתי אז בפנצ'ריה, מאוד רועש סביבי, יש טלפון. הלו! כמו שחברים עונים לחבר קרוב שמפריע באמצע העיסוקים.
טל, נעים מאוד, שמוליק מקרן אייסף.
וואו, כן שמוליק, כמו שעונים לאיש חשוב.
עברתי לפרטים שהשארת לנו ויצא שנפלת לי בין הכיסאות. שלב מרכזי הערכה כבר הסתיים, אבל הייתי שמח שתבוא לרעיון קצת יותר ארוך מהרגיל. יום שלישי בשעה 12, יתים?
כן, בטח. תכלס, מה כבר יש לי לעשות שבועיים לפני תחילת לימודי התואר הראשון? בחמש בערב כבר התחלתי משמרת בפיצריה שעבדתי בה, סיימתי באחד בלילה. התגלחתי, נכנסתי למיטה, יש לי מספיק זמן לישון, להתרענן לקראת הרעיון החשוב מחר. רבע לשתיים בלילה, דוד יוסי מתקשר.
לוקחים את סבתא לבית חולים, אין מי שיהיה איתה.
אמרתי לו, טוב, אני יוצא עם הרכב, אני לא יכול לעלות עם האמבולנס, יש לי מחר רעיון חשוב, אני מקווה שעד אז מישהו יחליף אותי. הגיע הבוקר, דוד ישראל אמר שהוא מגיע. הזמן עובר, ישראל מגיע רק ב-11. עוד שעה רעיון במכללת ספיר, אני אחרי לילה ללא שינה במיון ובאשפוז בסורוקה. אני עייף מאוד, מעלה פוסט בפייסבוק, אם מישהו יכול לנהוג לי למכללת ספיר. חברה טובה נהנית לבקשה, לוקחת אותי למכללה. קצת אחרי הרעיון, שמוליק מתקשר, מבשר לי שהתקבלתי, ושואל אם אני רוצה להיות חלק מקרן אייסף. ביקשתי 24 שעות, לחשוב. נראה לכם שבאמת חשבתי, רק שיחקתי אותה קצת ארטוגט. התקשרתי לאמא שלי, צרחתי מאושר, אמא, יש מלגה, זה קורה! יום אחרי זה חזרתי לשפיות והודעתי שאחרי המחשבות החלטתי שכן. בכדורגל יש תפקיד שמהותו להיות צייד כישרונות. הוא נקרא סקאוט. הוא בוחן פרמטרים רבים של שחקנים בכל העולם, וממליץ על מישהו יתרשם שיש לו פוטנציאל להתאים לקבוצה מסוימת. היום אנחנו מארחים את מי שאני מכנה כסקאוט של קרן אייסף. מנהל תוכנית הרוח הדרומית לשעבר, שמוליק שחר, מי שקיבל אותי לאייסף.
שמוליק ניהל בעבר במשך כשבע שנים את תוכנית הרוח הדרומית בקרן אייסף. לקרן יש שש תוכניות מלגאים לתואר ראשון ברחבי הארץ, ביניהם בראודה טכניון, מרכז וירושלים. היום שמוליק מאמן אישי ומנהל בארגונים חברתיים ובחינוך הבלתי פורמלי.
אני עוד בהתרגשות שלי בכלל מהכניסה כאן למכללת ספיר, לראות אותך וכל מה שעולה לי כרגע בראש זה מה גורם לך לבחור במישהו? כי הרי אני יודע שלקרן אייסף מתמודדים המון 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 סטודנטים פוטנציאליים. אתה יש לך מין כאילו, דברים מסוים שאתה רואה שאנשים אחרים לא תמיד רואים.
קודם כל חבר'ה שאתה מזהה אצלהם כוחות, אתה מזהה אצלהם פוטנציאל, אתה מזהה אצלהם מקום של תשוקה, תשוקה להצליח ולפרוץ גבולות מחסומים ותקרות. הבחירה היא הרבה פעמים, אמנם מאוד מאוד קשה, כי זה באמת לבחור בין הרבה חבר'ה טובים, אבל בסוף בסוף אתה באמת רוצה שיעשה דרך טובה ומשמעותית, ולשמחתי רבים וטובים עשו את הדרך הזאת. היה לי חשוב להביא אולי באמת איזשהו מבט קצת אחר, אולי טיפה שבלון, פחות שבלוני, וכן לנסות לראות מעבר אולי למה שהסטודנט מביא באותו רגע, וכן אולי להשאיר איזשהו פתח לאמונה.
בעצם מה שפגיש בינינו זה אייסף. וכשאני חושב על אייסף, לצד הלוגו של הקרן, יש לי את הפנים שלך, כאילו מבחינתי הלוגו של אייסף זה הפנים שלך. אבל הסביבה שבה אתה גדלת, והדרך שלך קצת שונים מהאייספיסט האולטימטיבי. איך זה מתחבר?
החיבור שלי באמת לא היה טבעי. אני התחלתי ממקום, באתי ממקום אחר. רוב הזמן הסטודנטים לא ראו את זה. וזה לדעתי היה ככה, זה יחמיא לי באיזשהו אופן. אבל אני כן, בסופו של דבר, הגעתי מאזור המרכז, אני הגעתי כמה שנקרא אשכנזי, אפילו דתי, לאומי, מה שנקרא מרקע שהוא לא אייספי קלאסי.
כששמוליק אומר רקע אייספיסטי קלאסי, הוא מתכוון לזה שהסטודנטים באייסף מגיעים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל. הם בדרך כלל דור ראשון להשכלה גבוהה במשפחה וחוו סוג של היעדר הזדמנויות.
כתפיסת עולם, היה לי מאוד קשה עם שיח ביקורתי, היה לי קשה עם שיח שמבליט מעמדות. אתה יודע, זה נראה לי היום שומעים את זה הרבה, שמנסים להגיד, אין באמת פערים, והכל בסדר, ואנחנו מדינת ישראל, ואנחנו מתקדמים, ואני אגיד שאתה גדל במקום, אז זה לא מקום דווקא שמנסה לרמוס אחרים, יותר ממקום באמת, שמדבר שיח חיובי, ולהיות מקום שמסתכל על הטוב, על הצד הטוב של החברה. ואני חושב שבהתחלה היה לי קשה לקבל את השיח הביקורתי ולקבל את זה שיש פערים ושיש חברות מודרות. זה היה בשבילי תהליך הכרה שחלחל, שאגב גם הסטודנטים באייסף, שחלקם מגיעים מהמקום הזה, לקח להם זמן לקבל את ההכרה הזאת, את המראה הזאת, שבעצם אנחנו מודרים ויש טובים יותר וטובים פחות, ויש ישראל הראשונה וישראל השנייה. זה תהליך שלוקח זמן לקבל אותו משני הצדדים, גם מי שמגיע מתוך העולם וגם מי שלא מגיע מתוך העולם. אבל אני אגיד שאין ספק שבבסיס של הדבר הזה, ברגע שהתחברתי, ברגע שהבנתי, זה באמת באמת סיפור של צדק חברתי. ואני אגיד שהיום, דווקא במקום שבאתי ושעשיתי את הדרך, אולי מאיזה סוג של מיינסטרים לפריפריה, גם במהות, לא רק גיאוגרפית, זה חלק ממני הדבר הזה, ואני רואה את זה כבשורה. זאת אומרת, זה בשורה שחשוב להעביר אותה הלאה.
כשחשבתי על הפודקאסט הזה, זה משהו שלא דיברנו עליו בכלל. חשבתי איך אני מצליח לעצבן אותך.
בהצלחה.
אתה, באחת השיחות שלנו, אמרת לי משפט שתפס אותי וככה אפילו כתבתי אותו לעצמי. אמרת לי, בתהליך של אייסף, הרבה אייספיסטים מסתכלים על עצמם בעיניים, ואני הייתי צריך להכיר אמת חדשה. אתה יודע להסביר את זה?
לפני שאתה רואה פערים, ולפני שאתה רואה הזדמנויות, ולפני הכל, אתה קודם כל רואה בני אדם. ובני אדם באמת, באנו לעולם הזה שווים. ולכולנו פה יש זכות, וכולנו יש הזדמנויות, וכולנו יש פוטנציאל, וכולנו, מה שנקרא, באנו לפה כדי להשיג את המטרות שלנו, ולהשאיר את חותמנו. ואין אנשים שיש להם יותר מקום או פחות מקום בעולם. אני באמת, אני אומר, אני ראיתי את האייספים כשכבר קיבלתי אותם, נראה לי אפילו מהשנה הראשונה שלי. אתה רואה גיבורים. אתה באמת רואה אנשים גיבורים. לפני שאתה רואה, לא יודע, מסכנות, או לא יודע, או מצב סוציו-אקונומי, או כל מיני דברים כאלה, אתה קודם כל רואה אנשים גיבורים, שעושים דרך, שעשו דרך, שהתמודדו, ומה שנקרא, סוג של כנגד הסיכויים, פורצים תקרות, ואתה יודע שעם הכוחות האלה, כאילו, הם רק צריכים את הדבר הזה, את האקדמיה, את מה שנקרא, לקבל עוד פלטפורמה בתוך החברה הישראלית, ולעוף למעלה.
אני רוצה לקחת אותך דווקא למקום שלי, האישי. ההתחלה שלי באייסף הייתה מאוד 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 קשה. היית שם בכל שלב. הרכזת מאוד התקשתה איתי, רכזת הפרויקטים אפילו בכתה לך פעם, שהיא ככה, היא לא מצליחה להתמודד איתי, והיא לא יודעת איך בכלל קיבלת אותי לתוכנית הזאת של הרוח הדרומית, ואתה תמיד מנגד התעקשת. נתת לי להרגיש שיש מישהו שמאמין בי, אבל שאני צריך גם עדיין לדעת את הגבולות שלי. אם כולם מסביב לא מאמינים, למה אתה זה שכן האמנת? למה אתה זה שעדיין התעקשת? מה ראית שהם לא ראו?
אני חושב שהסיפור שלך הוא סיפור מעולה, דווקא אחד הסיפורים אולי יותר בולטים ויפים שהיו לי. אני אגיד לך את האמת, אולי אני קצת פחות ניבל, אני חושב שבאמת הבאת איזשהו צבע אחר, משהו צבעוני, אולי אפילו קצת בהתחלה קצת דרמה קווין ומשהו כזה, עם קצת נוכחות... משהו עם דאווין כזה באנרגיות, שבאופן טבעי זה נותן איזושהי הרגשה של למה להיכנס לך לדבר הזה, ובטח יש שם בעיות בדרך וכאלה. אני מאמין מאוד גדול שדווקא בן אדם שמביא איתו כל כך הרבה אנרגיות ושואו, א', הוא מביא איתו גם הרבה הרבה אישיות, מביא איתו הרבה צבע, מביא איתו באמת משהו שיכול קודם כל להוסיף. מדובר באייסף בקבוצות, והיכולת להתערם אחד מהשני היא הדבר אולי הכי, אחד הדברים החזקים ב-ISF. ואני חושב שראיתי וזיהיתי את זה, שדווקא אתה מביא משהו אחר, שיש הרבה מה לקחת ממנו והרבה מה ללמוד ממנו. אמנם היה צריך קצת להלף את הסורר, זה היה תהליך, אבל אתה מצליח לראות מבין השורות, ובאמת להגיד כשהדבר הזה ייכנס טיפ-טיפה למסלול, לא יותר מדי, כי בסופו של דבר גם בפרה יש הרבה יופי, אבל ברגע שזה ייכנס טיפה למסלול, הדבר הזה יתפוצץ הכי טוב שיש.
בשנה הראשונה היה מין קטע כזה שאם אני נכנס, כאילו, ואני בשיחה ואני בלופ, אז אני כאילו לא נותן לאנשים אחרים להתבטא, ומאוד כאילו רוצה להשמיע את הדעה שלי, וחשוב לי שכולם ידעו מה אני חושב, ו... אני זוכר באותו רגע שאמרת לי את זה, אני כאילו מאוד כאילו נפגעתי. נפגעתי קצת שאמרת לי, אתה צריך להוריד טיפה פרופיל. כי כאילו, מה זה להוריד פרופיל? מה, אני לא טוב? כאילו, מה שאני אומר לא חשוב? ואז באמת הבנתי רעיון הזה של המתינות, שצריך, אתה יודע, לפעמים, כן, חשוב לבוא ולהביע את הדעה שלך, אבל גם חשוב להקשיב. חשוב לשמוע מה לאנשים אחרים יש לומר, ללמוד גם מהם, וגם לזהות שבכל אחד יש באמת משהו לתת, יש משהו לתרום לשיחה.
אני חושב שהפידבק שקיבלת אז, בבסיס שלו, לא היה להקטין אותך. היה דווקא לתת לך את הדרך, דווקא להגיע לאנשים האחרים. כי מה שנקרא, כשאנחנו מחצינים את עצמנו, אנחנו מקטינים את האחרים ומצמצמים את האחרים והם נסגרים. ואני חושב דווקא היה לך הרבה מה להגיד והרבה מה להביא. ודווקא בגלל זה היה לי חשוב שזה יישמע. ויכול להיות שבהתחלה הפידבק היה קצת כזה... קשה, אבל נראה לי שלקחת את זה מדהים.
הוא לגמרי, מבחינתי הוא כלי. אני היום הרבה פעמים עושה סולחות בין אנשים, ופתאום אני שם לב כמה הכלי הזה הוא משמעותי.
אחד הנושאים שמלווים את הסטודנטים ב-ISF בצורה מאוד משמעותית, זה איך להציג את הסיפור האישי שלהם מתוך מקום של כוח, ולא התמסכנות.
כשהיינו ב-ISF, אז היה שיח וגם היה איזשהו פלו יחידה נדמה לי שהיינו עושים אותה, שמאוד מאוד מדברת על היכולת לקחת חוויה קשה, או דווקא לראות איך החולשות הופכות לחוזקות, איך המקומות הנמוכים שהיינו בהם, בסופו של דבר הופכים להיות הכי נקודות חזקות שלנו, כי הנטייה שלנו היא להעלים את המקומות הנמוכים והקשים שהיינו בהם, ולהשאיר אותם בהיסטוריה, לעבר, לאיזושהי זהות אחרת שהיא לא אנחנו בכלל. ואני זוכר שלסטודנטים ב-ISF אפילו שנה ג' היה קשה להצליח לעשות את הסוויץ' הזה. וזה כיף לי לשמוע אותך היום, 3 שנים אחרי, כיף לי לשמוע אותך שם. כלומר, אחי יודע לדבר את הקשיים, וכבר לראות איך זה הופך להיות הרוצמות, ואיך זה הופך להיות הכוחות. מישהו שלא היה סיכוי שאם היה נמצא במקום של קושי, לא רק שלא היה, לא היה לו את הכוחות לפעול, ולא היה לו בכלל את המבט לראות. ואני חושב שזה היה אולי הכי מדהים.
הייתי מאוד 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 רוצה לשמוע משהו שהוא היה בעיניך חוויה עוצמתית שעברת בקרן ה-ISF. משהו שהוא בעיניך לא תשכח.
לשמחתי היו לי הרבה כאלה. אני אגיד לך, זה היה מלכודת דבש של 7 שנים הייתי מנהל. כשאתה קם כמעט כל בוקר ואתה באמת באמת מרגיש, אתה עושה עשייה ממש מלאכת קודש, ואתה מרגיש שינויים שאנשים עוברים, תהליכים שקורים לאנשים בעיניים. אתה רואה אנשים שהגיעו שפופים והם לא בטוחים בעצמם ולא מאמינים בעצמם, ובקושי מרימים מבט ובקושי מרימים את הכל ומעזלים לדבר בקבוצה. ואתה רואה אותם אחרי כמה שבועות, חודשים, אולי 2 ואולי 3, וזה גם מה שיפה שהתהליך היה ארוך טווח. אתה רואה אותם פורסים כנפיים והופכים להיות טווסים, והופכים להיות, מגלים את הכוחות שלהם ומביאים את עצמם ואת הבשורה שלהם אל העולם, ולראות כזה ממש בפלשבקים איך הם היו במרכז הערכה או בריאיון, ואיך הם פתאום 2 אחרי מובילים קבוצה, או מובילים מליאה, או בכלל עושים עשייה משמעותית. וזה דברים שאת האמת, אתה יודע, דווקא דברים משקטים שרק אני יכולתי לראות מהצד, ושיכולתי להדביק איזשהו ככה סרט הדבקה במוח בין סצנות שאני ראיתי את הסטודנטים, זה היה בשבילי באמת ברמה של מרגש בטירוף ודמעות.
הסיפור הזה לקח אותנו למסע קצר בחיי הסטודנטים שלוקחים חלק במלגה, וגרם לנו להבין קצת יותר את החוויה האיספיסטית שמשנה את תפיסת עולמם של הסטודנטים. תודה רבה לשמוליק שחר וטל סיגרון מערך הפודקאסט, קריינות ועריכה עדן דודוב. ועד לפעם הבאה, להתראות.